אם ימית את עבדו בחרב,
ושלמה לא הורג אותו. אמרנו שהפירוש של זה בפשטות, זה ששלמה לא הורג את אדוניהו, זה שהוא מתחיל את מלכותו בחסד. אנחנו מכירים את זה שנותנים, המלך נותן חנינה, מלך שעולה לשלטון נותן חנינה על, על, על ההתחלה. מעבר לזה, יש פה אולי גם איזושהי הקבלה לדוד. גם דוד הרי שתק לאדוניהו על כל מה שהוא עשה. אדוניהו מתחיל, מתנסה למלוך, ודוד לא עושה שום דבר. אפשר אולי לראות לזה איזשהו שני סוגים של אי עשייה. יש אי עשייה שבן אדם לא מגיב וזה מתפרש כחולשה, ויש אי עשייה שיכולה להתפרש ככוח. אני המלך, ולמרות שאני יכול להרוג אותך, אני מוחה לך. כן, זה כוח שמלך שיש לו, כן, שבידו הכל, והוא בכל זאת סולח ומוחל. וכמובן שזה מה ששלמה אולי אומר לאדוניה, אם יהיה לבן חי לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו באמת. כלומר, באמת, אני כמלך אני מוחל על זה, אבל אם אדוניהו יפרש את זה כחולשה שלי, שאני לא מגיב, כמו שנראה מיד שאדוניהו כנראה אכן פרש ככה, אז אני אגיב, וכך אכן קורה מיד בהמשך. אז אם כן, איזושהי השוואה בין שלמה לדוד, ממש לקראת סוף הפרק. מאוד מודגש שבשלב הזה שלמה הוא כבר מלך. כן. וישלח המלך שלמה וירידו מעל המזבח, ויבוא וישלחו למלך שלמה. כן, הוא כבר מתנהג כמלך. ארבע פעמים כתוב פה המלך שלמה, חוץ מפעם אחת, זה הפעם שאומר ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל. כן, דווקא כששלמה מרחם עליו, אז משמע, אז מורידים ממנו את המילה המלך, ואולי זה רומז לאיזשהו משהו שהוא לא היה צריך לעשות, או לא, לא דווקא מצד המלכות שלו. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. מה זה אומר, והיית לאיש? כן, תתבגר כבר. תחזור את זה עוד מעט. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו. זה כתוב בתורת משה, למען תזכיר את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. טוב, אז הנה עוד פעם, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, אני הולך בדרך כל הארץ, אני מצווה אותך ללכת בדרכיו. משחק מילים. למען, יש פה שני למען, למען תזכיר את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים אדוני דברו אשר דיבר עליי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. כן, עוד פעם, ישמרו את דרכם ללכת. ואנחנו, דוד אומר לשלמה שהמתן המלוכה, המלוכה של בית דוד היא בעצם מותנית, היא מותנית בעשיית רצון השם. זה שאלה שאנחנו לא מכירים את זה, לא זכור לנו המקום שבו השם אומר את זה לדוד. ההפך, אם נסתכל בחזון נתן בשמואל ב' פרק ח', אז שם כתוב, בתהילים כתוב, נכון, בתהילים כתוב, עוד מעט נחזור לזה, בתהילים זה מופיע, אבל בחזון נתן זה לא מופיע. בחזון נתן מופיע הפוך, כתוב ככה, אני קורא ממש בשמואל ב' פרק ח', בנך אשר יצא ממאיך, הכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. הנה, עד עולם. אני אהיה ללאב, הוא יהיה לי לבין, אשר באבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובניגי בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו, ונאמן ביתך בממלכת, חסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי מעם שאול, אשר אסירותי מלפניך, ונאמן ביתך בממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. כן, זה שלכאורה משמע שבית דוד ייכון לעולם, כן? וכאן משמע דוד אומר לשלמה שהשם אמר לו שזה רק על תנאי, כן? למען יקים השם את דברו, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת וכו', אז לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל, כן? הראיה היא גם ש בניגוד לחזון נתן, כיום אין לנו מלך מבית דוד, כמו שאתם שמים לב. אז שאלה מאוד קשה, מאוד קשה, מה בדיוק קורה שם. אנחנו דיברנו על זה קצת שנה שעברה, נחזור על זה גם היום. כן, מן ברית לשבועה, אנחנו נחזור על זה היום בקצרה. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה. כן, מה זה וגם? וגם בנוסף למה? וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויהרגם, וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו. פה יש מקום לבדוק מה זה וישם דמי מלחמה, ויתן דמי מלחמה, מה ההבדל בין וישם דמי מלחמה בשלום ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו. ועשית כחוכמתך ולא תורד שיבתו בשלום שאול. על פניו אין ציווי להרוג את יואב, אלא הציווי הוא ולא תורד שיבתו בשלום שאול. כן, אמירה יחסית עדינה. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד ויהיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורכים מפני אבשלום אחיך. והנה אמך שמעי בן גרה, לעניות דעתי מהמילה אמך, חז"ל למדו ששמעי בן גרה היה רבו של שלמה במדרש. והנה אמך שמעי בן גרה בין הימינים מבחורים, והוא כללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבה לו אדוני לאמור עם עמיתך בחרב, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שיבתו בדם שאול. טוב, פה זה כבר יותר מאשר ולא תוריד את שיבתו בשלום שאול, אלא ולא תוריד את שיבתו, אלא פה זה והורדת את שיבתו בדם, זה כבר יותר ציווי ממשי.
מה הפירוש? איך אתה מסביר והורדת את שיבתו, את הזקנה שלו אתה מוריד, אתה מוריד את ימי הזקנה שלו?
ימי הזקנה שלו תדאג שהם ייגמרו בדם ולא ב... כן, ולא, שלא ימות בצורה טבעית, ככה אני מבין. כן, לא, והורדתה זה לגבי שאול. לרדת זה תמיד עם שאול, כן? כאילו, ואת שיבתו תוריד שאול בדם. ככה צריך לראות, אבל ההורדתה תמיד קשור לשאול. בסדר? לרדת לשאול יורדים. וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. עד כאן בעצם צוואת דוד. הצוואה בעצם מתחלקת לשני חלקים. והציווי הראשון זה ציווי והיית לאיש, אולי ציווי מוסרי, אני לא יודע מה זה בדיוק אומר, עוד ננסה לחשוב מה זה אומר. והדבר השני זה ציווי רוחני, ללכת בדרכי השם. ואחרי הציווי הזה בא ציווי שהוא סגירת חשבונות. על פניו יש פה סגירת חשבונות, זה לא להגיד נקמה. מאוד מוזר, האם יש קשר בין שני הציוויים? משמע שיש קשר, הם כתובים ברצף, כתוב וגם אתה ידעת, יש פה איזה וגם שמחבר ביניהם. מה הסדר של שלושת האנשים ששלמה מצטווה לסגור איתם חשבון? את יואב צריך לא להוריד את צוותו בשלום, כלומר צריך לסגור איתו חשבון לרעה. לבני ברזילי הגלעדי צריך לעשות חסד, ואת שמעי שוב צריך לסגור איתו חשבון לרעה. אז איך זה מסתדר? למה לא לחלק את זה בצורה נורמלית? כלומר, קודם את ברזילי ואז את יואב ושמעי. מה בדיוק הסדר פה? גם מבחינת הפרשיות, את יואב הצמידו לפרשייה העליונה, ואת שמעי ואת ברזילי ושמעי שמו פרשייה אחרת בתנ"ך. מה בדיוק קורה כאן? השאלה הנוספת שכמובן עומדת פה ברקע זה למה דוד לא עשה את זה בעצמו. נגיד לגבי שמעי, אני יכול להבין, נשבע לו באותו רגע, הוא לא רצה לעשות את זה כדי לא לפגוע באחדות הממלכה, יכול להיות. אבל למה את יואב דוד לא מחסל בעצמו? למה יואב דוד לא עשה את זה בעצמו? כן. אז זה שאלה, נשאיר אותה עוד מעט, נחזור אליה. זה בסך הכל, יש פה הרבה דברים שצריך לבדוק. הפעם הקודמת שמצאנו והיית לאיש, זה אצל פלישתים. פלישתים אומרים את הביטוי הזה בתחילת ספר שמואל, הם אומרים את זה במלחמה, כאשר ארון האלוהים יורד למלחמה, אז הם אומרים אחד לשני, התחזקו והיו לאנשים פלישתים, כן, פן תעבדו את העברים כאשר עבדו הם אתכם. כן, מה זה, אז מה זה תהיו לאנשים? זה פשוט לתפוס אומץ, כן? כמו להיות גבר, כמו שאנחנו אומרים. ושם ממש מה את זה. פה, כשמסתכלים על זה, וחזקת והיית לאיש, על פניו זה לא בדיוק מה שמשמע כאן, כן? אחרי המילים וחזקת והיית לאיש כתוב, מה ההמשך? ושמרת את משמרת השם אלוקיך ללכת מדרכיו. ייתכן מאוד, אולי באמת שזה לא צריך לפרש אותו דבר. כלומר, ש?
דובר
שכתוב
אנשים לאנשים צדיקים.
אז זהו, אני חושב שאתה צודק, וזה לא סותר את מה שפלישתים משתמשים בזה. פשוט הביטוי משתנה לפי מי שמשתמש בו. אצל פלישתים להיות לאנשים פירושו להפגין גבורה במלחמה. כשדוד המלך אומר להיות לאיש, להיות, תהיה בן אדם, מה זה אומר? ושמרת את משמרת השם. זה מה שזה אומר. אין, זה לא סופר, זה לא ביטוי שהוא חייב להיות משמע אותו דבר כל פעם, תלוי מי אומר אותו. אם הפלישתים אומרים אותו וזה בשדה הקרב, אז ברור מה המשמעות של זה אצל פלישתים, כי זה דבר שנחשב אצלם. אצל דוד המלך, מה שנחשב להיות לאיש, זה לשמור את משמרת השם. אז זה וחזקת והיית לאיש. כן, כמובן שהפשט הוא כמובן שעד עכשיו שלמה המלך משל מלאך יחד עם דוד, בעצם כל הזמן היה לו אחורי אגב את אבא שכולם כיבדו והריצו, ועכשיו הוא עובר להיות לבד, כן? וזה הביטוי הזה, כן, שהוא הולך בדרך כל הארץ, הוא אומר לו והלכת בדרכיו, זה בעצם יוצא איזו המשכיות, אני הולך בדרך כל הארץ ואתה גם תמשיך ללכת בדרך השם, יוצר איזשהו רצף, איזשהו המשכיות בין דוד לשלמה, שאמור להימשך גם אחר כך, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת. תמיד, כן, הליכה בדרכי השם. גם ההליכה הזאת בדרך כל הארץ היא חלק מזה.
כתוב
היית לאיש,
אומר שעכשיו אתה לא איש?
כן, השאלה מאוד טובה, כן, והיית לאיש? כנראה שלא, כנראה שעד עכשיו שלמה הוא תחת אבא שלו גם בעשייה בדרכי השם, ועכשיו לא יהיה לך אבא שידאג שתלך בדרכי השם, ולכן אני מצווה אותך ללכת בדרכי השם, תהיה איש. עד עכשיו עשית את זה בגללי, כמו בר מצווה, והיית לאיש, עד עכשיו עשית את זה בגללי או יחד איתי ואני הייתי כאן, ועכשיו אתה צריך לעשות את זה לבד, והיית לאיש. לא יודע אם בגללו, אבל אבא לידך, כן, כשכולנו מכירים את זה, כן, אתה עם אבא בבית, אז הוא מעיר אותך לתפילה, הוא דואג שאתה זה, הוא אחראי על כל מה שקורה, אתה תחת החסות של אבא, והנה אתה יוצא החוצה, ועכשיו פתאום אתה אחראי על עצמך, אז דוד אומר לשמוע, עכשיו אתה אחראי על עצמך, עד עכשיו היינו פה ביחד, ומעכשיו אתה לבד. אתה אומר אולי זה הבר מצווה שלו, בדיוק עכשיו. אתה מסתדר, כן, עם השנה האחרונה היו ביחד, כן, אמרו. אני תהיתי לעצמי מאיפה חזל לקחו שבר מצווה זה בגיל 13, אז אתה אומר שאולי זה המקור. יש לי רעיונות אחרים, אבל אתן לא... אין מקור ברור. טוב, אז זה הדבר. עכשיו רצינו להתעסק קצת בנושא הזה של מלכות על תנאי. באמת אמרתם שבתהילים זה מוזכר, ראינו זה גם שעה שעברה, בתהילים זה מוזכר בפרק קלב, מה שראינו שעה שעברה, וגם בפרק פט זה מוזכר. פרק קלב זה הכי יפה לראות את זה, שם זה פסוק אחרי פסוק. נקרא, כתוב ככה: אחרי שיר המעלות זכור השם דוד את כל אומנותו וכולי, כתוב ככה: בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך, נשבע אדוני לדוד אמת לא ישוב ממנה, מפרי ויתנך אשית לכיסא לך. שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לדוד שמפרי אמת לא ישוב ממנה. פסוק הבא: אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם ביניהם עד עד ישבו לכיסא לך. על תנאי, אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם ביניהם עד עד ישבו לכיסא לך. יש תנאי. אז תנאי או לא תנאי? אז הפתרון של זה, אנחנו הסברנו שנה שעברה, שהפתרון של זה הוא היחס בין ברית לשבועה. היחס בין ברית לשבועה ראינו שנה שעברה, רואים אותו בכמה מקומות בתנ״ך. הכי רואים אותו זה בסיפור הגבעונים, הגבעונים אצל יהושע. כן? הגבעונים באים ואומרים לאיש ישראל אל אחיוי, אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ברית, יהושע פרק ט. כן? ויקחו אנשים מצדם ואת פי אדוני לא שאלו. בסדר? ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. ואז כתוב, אחר כך כתוב, כשעם ישראל מגלה שהם גבעונים, כתוב פסוק י"ח: ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה באדוני אלוהי ישראל, וילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה: אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. מה הסיפור? למה אי אפשר, למה מלינים רק על הנשיאים? הרי יהושע הוא זה שהתחיל, יהושע קראת להם ברית, כתוב ויכרות להם ברית לחיותם וישבעו להם נשיאי העדה. התשובה היא פשוטה, שבאמת יש הבדל בין ברית לשבועה. ברית היא מותנית בזה שכל הנתונים נכונים וכל מה שזה וכולי וכולי. שבועה אין חזרה ממנה. כשהנשיאים נשבעים להם, זה, בכלל, זה לא על תנאי. ולכן אי אפשר להרוג אותם בכלל, ולכן התלונה היא אך ורק על הנשיאים ולא על יהושע. כי יהושע קראת ברית. ברית, שמתברר שהגבעונים רימו, אז הם לא שם, לא עמדו על הצד. הברית היא בין שני צדדים. אתם לא עמדתם בצד שלכם, אנחנו פטורים מזה. אין, שבועה היא יותר חזקה. אין, כדי להפר שבועה, כבר צריך מעבר לזה. כן, באמת הם ביקשו ברית, אבל הזקנים נשבעו להם, וזה אי אפשר להפר, וזה בדיוק מה שכתוב כאן. נשבע השם לדוד, אמת לא יסור ממנה מפרי בטנך השליט לכיסא לך, ואחר כך כתוב, אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עד יד ישבו לכיסא לך. יש ברית ויש שבועה, אבל אז, איך זה פותר את הבעיה? אז איך באמת אפשר לעמוד גם בברית וגם בשבועה? את הפתרון הזה כותב הרמב"ן, הפתרון מופיע ברמב"ן על התורה, הוא מתייחס גם לחשמונאים וכל פרשת מינוי מלך, אז הוא כותב שהפתרון הוא באמת שהשבועה אומרת שלא יהיה אף מלך שלא מבית דוד. זה לא יכול להיות. זה לא אומר שיהיה רצף, כלומר, כשכתוב, כשבחזון נתן כתוב עד עולם, כן, כיסאך יהיה נכון לפני עד עולם, לא הכוונה תמיד, הכוונה היא שאם יהיה מלך, הוא יהיה מבית דוד, כן? לך את הארץ הזאת, נכון? כתוב לך ולזרעך עד עולם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, כן? לך אתננה ולזרעך עד עולם. נו, ועם ישראל לא יצא לגלות? יצא לגלות, כן. אלא מה? עד עולם זה לא אומר ברצף, זה אומר שתמיד שתהיה מלוכה זה יהיה שלכם, זה יהיה שלך. כן? זה יהיה של דוד. והרמב"ן מסביר ככה, למשל המלכי בית חשמונאי, כן? הם בסוף, הם קרסו, כן? או מתו וכן הלאה, בגלל שהם חרגו מהשבוע הזה. אז תמיד, אבל לא ברצף. לעולם, אבל לא ברצף. זה בעצם, זה בעצם מה שכתוב פה. וזה מה שאומר, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת, למור, דוד לא משקר, באמת זה מה שהוא אומר. וגם שלמה אומר את זה בהמשך בפרק ח' בתפילה שלו, הוא אומר את זה במפורש גם כן, שזה על תנאי. זה לא שבוע. איפה אומר את זה? כן? והיה עמוד שלמה ויאמר בתפילה שלו, השם אלוקי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים והארץ, מתחת שומר הברית והחסד לעבדיך ההולכים לפניך בכל ליבם. כן? הברית והחסד. ככה זה הולך ובאמת זה בהתאמה. אז יפה, אז באמת מובן אם כן מה שדוד אומר כאן והתנאי הזה שנאמר פה. השבועה, יש שבועה ויש ברית והכל בסדר. אנחנו עכשיו עם יואב, ברזילי ושימי. אני מציע, אני לא, אין לי תשובה 100% הזה, אני מציע שהיחס בין השלושה הוא לא יואב ושימי שאותם צריך להרוג מול ברזילי שלא צריך לעשות טוב, אלא כן, יואב בדיוק, יואב מול שימי וברזילי. שימי וברזילי מה שהם שותף להם זה שהם מרד אבשלום. הם אלה שצריך לסגור איתם חשבון ממרד אבשלום לטוב ולרע. יואב זה חשבון עצמאי שקשור אולי אפילו עוד לדברים אחרים. גם אתה ידעת, גם זה בלשון אחרת, גם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה. חז"ל אומרים אשר עשה לי, מה זה לי? מה ברזילי לא עשה לו? מה זה לי? אומרים חז"ל שסיפור אוריה ובת שבע, אז יואב הראה את הכתב, את המכתב שדוד שלח, הראה אותו לאנשים. כן? דעה אחרת בחז"ל הוא רק איים על דוד שהוא יראה את הכתב לאנשים. כן? רמז לדוד שהוא, זה ככה משמע בפסוקים. כן? יש רמיזה כזאת של יואב לדוד. כן? ובקיצור יואב משתמש בקלף מיקוח הזה שהוא יודע על החטא של דוד, כן, הוא יודע על הציווי להרוג את אוריה, הוא משתמש בזה כקלף מול דוד, וזה אשר עשה לי, ככה מבינים חז"ל. אבל בג פה אומר אשר עשה לי, שהוא הרג את אבשלום, כן, וזה בעצם למשוך את סיפור יואב אחרי שימי ואחרי ברזילי, שהם גם סגירת סיפור ממרד אבשלום, אבל פשט התורה, פשט התנ"ך הוא לא כך, פשט התנ"ך אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל לעמסה בן נר ולעמסה בן יתר ויהרגם. אז מה זה עשה לי? אז איך זה, למה זה דווקא לי? הוא הרג אותה, מה זה למה עשה לי?
זה אולי...
מה? בגלל שהם היו שרי צבא שלי, אני רוצה להציע משהו אחר. אני רוצה להציע שהמילה לי פירושה פה בשמי. הוא עשה לי, כלומר עשה בשמי את הדברים האלה. וזה היה הבעיה. וזה, כשנזכרים בהריגת אבנר, הרי זה מה שדוד מנסה כל כך לברוח ממנו. עכשיו יגידו שדוד הרג את אבנר. כן? זה מה שיגידו. ואז כל הממלכה תתחלק בגלל זה.
למה
דוד לא... עוד לא עניתי. אני אנסה לך אגב את התשובה. כן, אשר עשה לי יואב בן צרויה. אני רק אתן דוגמה. למשל, אנחנו אומרים עכשיו כל הזמן לדוד השם אורי ואישי. הפסוק המרכזי של המזמור הזה, דוד השם אורי ואישי, לך אמר, כן, שמע השם קולי אקרא וכונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. מה זה לך אמר ליבי בקשו פניי? מי אומר למי? מי אומר למי בקשו פניי? אז גם אבן עזרא וגם רש"י אומרים לך אמר ליבי בקשו פניי, לך בשמך. כלומר, דוד מתפלל, שמע השם קולי אקרא וכונני וענני. האם השם עונה לו? תשובה, כשמסתכלים על מזמור בפשט הוא לא עונה לו. אומרים רש"י ואבן עזרא, בטח שהוא עונה לו. מאיפה הוא עונה לו? מאיפה השם עונה לדוד? מתוך הלב שלו. בשמך, לך אמר ליבי בקשו פניי. כלומר, דוד, כל השם לא בא אל האדם בקולות וברקים מבחוץ. מתוך הלב של האדם, השם עונה לו. לך אמר ליבי בקשו פניי, מיד עושה דוד. את פניך, השם מבקש. לך אמר ליבי. ככה גם רש"י, גם אבן עזרא, זה הפשט של הפסוקים גם. כן, לך אמר ליבי בקשו פניי, מיד את פניך, השם מבקש. בשמך, לך? בשמך. כן, ויש עוד מקומות כאלה בתנ״ך, וגם פה זה ככה. כלומר, אני מציע שזה ככה, כן? אשר עשה לי יואב בן צרויה, כלומר הוא עשה בשמי, והוא רגע, הנורא בזה, על פניו זה, חוץ מזה שהוא הרג אותם, הוא עושה את זה בשמי, וזה מסוכן לממלכה. כן? זה אחד. כמובן, יש פה שני דברים. יש פה גם את עצם ההריגה שלהם, וגם את זה שהוא עושה את זה בשם, בשמי, ומתוקף, כן, כאילו אני שלחתי אותו לזה. ואז זה כמובן מאיים על שלמות הממלכה, תודה. וישם דמי מלחמה בשלום, אני חושב שצריך לפרש את זה בחלוקה, הסבר. כמה פעמים בתנ״ך מצאנו שפסוק הוא לחצאין. למשל, אנחנו אומרים בהלל, המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. נכון? אז מה זה משפילי לראות בשמיים ובארץ? אם הקדוש ברוך הוא נמצא מעל השמיים, אז הוא משפילי לראות גם בשמיים וגם בארץ. אבל הפשט של הפסוק הוא לא ככה. כן? המגביהי לשבת בשמיים, המשפילי לראות בארץ. אז בהתאמה, המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. יש עוד הרבה פעמים כאלה בתנ״ך, לא רק פה. בספר שופטים פעם הבאנו דוגמה. יכול להראות עוד כמה דוגמאות כאלה, אני לא נראה אותם עכשיו. אבל יש עוד כמה פעמים בתנ״ך שהפסוק הוא לחצאין. אני חושב שזה אותו דבר כאן. ויעשם דמי מלחמה בשלום. מה זה יעשם דמי מלחמה בשלום? בפשטות הכוונה להריגת אבנר. אבנר, כאשר הוא הורג את עשהאל, באיזה אירוע הוא הורג אותו? באמצע הקרב, נכון? עשהאל רודף אחרי אבנר, אבנר בורח, אומר לו, תבחר לך מישהו אחר, אומר לא רוצה, אומר לו, חבל, אני אהרוג אותך, לא יהיה לי נעים מאח שלך, הוא ממשיך. בלית ברירה, מה הוא עושה? הורג אותו, כן? אז הורג אותו בקרב. יואב, כאשר הוא הורג את אבנר, בעצם הוא נוקם את דמו כאילו אבנר הרג אותו בעת שלום. זה ויעשם דמי מלחמה בשלום. הוא התייחס לדמי מלחמה כאילו הם קרו בשעת שלום. אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר לנקום דם של מישהו שנהרג במלחמה. הוא רדף אחריי במלחמה, ואתה בא אליי בטענות כאילו אני הרגתי אותו, כן, סתם ככה באתי אליו בעת שלום. למה? בסיפור שם משמע שהכל תוך כדי רדיפה, לא? המלחמה נפסקת רק אחרי שהסהר מת. יש לו שיח. לא, ודאי יש לו שיח, אבל הכל קורה תוך כדי קרב. מתי מלחמה נעצרת? אחרי שהסהר מת, נכון? ש? לא, כן, שהוא היה גואל אדם. זה בדיוק... מה זה גואל אדם? שנייה, גם הגמרא כשהיא אומרת שהוא גואל אדם, זה לא בגלל שהוא לא הרג אותו במלחמה. זה בגלל שהיה יכול להצילו באחד מעבריו. זה מה שהגמרא טוענת. זה הטענה, הטענה של יואב כלפי... אני גם יכול... הגמרא רואה את זה אפילו בדברי יואב. כן, שהוא מכה, כשיואב מכה את אבנר אל החומש, זה בעצם מראה, מה זה להכות? חומש זה המקום שבו המכה הורגת. ככה אבנר הכה את עשהאל. למה הוא מכה אותו שם? כי הוא אומר לו, היית יכול להכות אותו במקום אחר, אבל הכית אותו אל החומש, נכון? זה בעצם הטענה של יואב כלפי אבנר. בסדר, אבל לא שזה לא היה בקרב. היה בקרב, רק הטענה של יואב, בסדר, בקרב, אבל לא היית חייב להרוג אותו. כן? אז זה בדיוק, הגמרא שם נחלקת אם יואב היה גואל אדם או לא היה גואל אדם. בסדר? זה בדיוק השאלה. האם האדם בשעת מלחמה אמור להתחיל לחשוב וזה כן, ההוראות פתיחה באש בצבא זה בהתחלה ירי באוויר ואחר כך יורים ברגליים. בגבעתי תמיד היו אומרים שלראות ירייה ראשונה באוויר שבריאות, אחר כך ברגליים. אז מה, אפשר לבוא בטענות לבן אדם שהוא עכשיו באמצע קרב, הוא לא ירה לו ברגליים? זה שאלה, נכון? זה בדיוק השאלה. אז כנראה שמלוחם מנוסה אפשר לבוא בטענות. הראיה שגם היום באים בטענות אם הוא לא ירה לו ברגליים, נכון? כנראה שגם אל אבנר אפשר לבוא בטענות כאלה. וזה, לוחמים מגבעתי זה זן אחר, זה...
יש משמעות לזה שבשלום כאן זה
בלי רב? ש? שבשלום כאן זה בלי חוסר. לא יודע. אין לי מושג. צריך לבדוק את זה ביחס למקומות אחרים, זה שאלה. פעמיים, כן? אולי, בגלל, אולי זה באמת בא ליצור את הזיקה. הוא שם דמי מלחמה בשלום ואתה לא תוריד סבתו בשלום שאול, כן? כנגד שהוא לא... לא התייחס... גם אתה... הדמי מלחמה בחגורתו זה ודאי כנגד המסע, כן? ש, שכתוב שם שיואב הולך ואם יש לו חגורתו מצומדת, כן? אז זה ודאי כנגד המסע. אז יש פה... בהתאמה, וישם דמי מלחמה בשלום זה אשר עשה לאבנר בנר ויתן דמי מלחמה בחגורתו זה להמסע בן יתר. זה בהתאמה, אז הפסוק הזה הוא לחצאים.
כן. הנעליים.
כן.
הוא המדרש של...
המדרש אומר, המדרש פה דורש מה זה הנעליים, כן. איך זה הגיע לנעליים. כן. ובנעלו אשר ברגליו. כן, פשוט זה החלק... הדברים של המלחמה, כאילו. בסדר, פשוט זה כאילו הדברים שמשתמשים בהם למלחמה, החגורה, הנעליים, כן. ועשית כחוכמתך, פה פעם ראשונה אנחנו פוגשים את החוכמה של שלמה, אולי, אולי ברמז נזכרה כבר לפני שלושה פסוקים, למען תשכיל את כל אשר תעשה, כן? בכל אופן, ולא תורד את שיבתו בשלום שאול. כן? זה עשית כחוכמתך. האם שלמה עושה את זה? עושה את זה אפילו יותר ממה שהוא נצטווה, כן? עוד תכף נראה את זה. קשה להגיד שיש פה ועשית כחוכמתך אצל שלמה. אצל שמעי ממש רואים ועשית כחוכמתך, עושה לו משביע אותו, שלא יצא מירושלים, מה בדיוק כחוכמתך שם, תכף נראה. אבל אצל יואב הוא פשוט שולח להרוג אותו. ולבנה ברזילי הגלעדי, תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בברוכים פני אבשלום אחיך. טוב, כאן זה השלמה, זה פשוט, אין פה, זה מידה כנגד מידה. הוא עזר לי במרד אבשלום, והם, מה הוא עשה, מה הייתה העזרה של ברזילי? מה הוא נתן לדוד?
אוכל.
והיו באוכלי שולחניך, כן, זה מידה כנגד מידה, ממש פשוט. והנה עמך שמעי בן גרה בן הימיני, ממש מודגש, מבנימין, מבחורים. והוא קיללני קללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, זה אחרי המלחמה כבר, וישבה לו אדוני לאמור עם עמיתך בחרב. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, הנה, כי איש חכם, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. פה זה הרבה הרבה יותר ברור מאשר אצל יואב. וכן זה ממש, פשוט שזה הרבה הרבה יותר חזק. מה משותף לכולם? ומה מה, מה הסיפור פה, מה דוד מרוויח? אז מה הרווח ששלמה יעשה את הדברים האלה? מה העניין שדווקא שדוד לא יכול לסגור את החשבונות האלה? אז לשמעי הוא נשבע. למה לבני ברזילאי הוא לא, דוד לא סוגר את זה בעצמו? אבל הוא שלח את הבן שלו. למה עכשיו צריך להשלים? מה הסיפור? מה זה מוסיף? אוקיי, זה דבר ראשון וזה נכון מאוד, כלומר יש פה המשכיות. זה שרואים שאין עצירה, אלא יש רצף. כלומר, כל מיני חשבונות שהתחילו פעם, כן, אני חייב לבני ברזילאי טובה וכולי, אני ממשיך את זה גם עכשיו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, זה אינטרס של דוד ששלמה יעשה את זה ולא הוא, כי זה מראה על הרצף. מה עוד? מה? לא, דוד יחיל את כמהן, את הזה שעבר איתו, ופה הוא מצווה על כל בני ברזילאי להגיד את זה, בעצם על כולם.
יואב
עדיין עדיין דוד. מה? אתה מסביר למה יואב, למה דוד לא הורג את יואב. אז יש פה שתי תשובות, אני מסכים. תשובה אחת זה מה שאמרת, דוד לא רוצה להיות כפוי טובה. כן? תשובה ש... כן, יואב הציל את דוד כמה וכמה פעמים, אין ספק שדוד חייב לו את חייב, לא יכול להרוג אותו בעצמו. אז הוא אומר לו זה. אגב, דוד, לעניות דעתי, לא מצווה להרוג את יואב. כתוב, ולא תורד את צוותו בשלום, ולא תורד צוותו בשלום שאול. אבל לא כתוב כמו אצל שמעי, והורדת את צוותו בדם. העיקר שזה לא יהיה בשלום. כן, בדיוק, תגרש אותו. כמו שנראה שהוא עושה לאביתר. את אביתר הוא לא הורג, הוא בכל זאת מפטר אותו, נכון? אפשר לפטר את הבן אדם בלי להרוג אותו. אבל דוד, שלמה כן הורג אותו אולי בגלל משהו אחר, נעשה עוד מעט לחשוב.
אני מדבר על ברזילאי, אולי בגלל שאומר, ובורחים מפני אבשלום אחיך, אבל אולי
מפני
אבשלום
אחיך, הוא
מתקשר לשלמה
שזה
כאילו גם איזשהו...
שגם אתה הרווחת. זה עסק
שלו,
כן. כן, גם עסק שלך. יפה. כלומר, זה סגירה... אני חושב שעוד דבר נוסף על כל מה שאמרנו, כלומר, אנחנו אמרנו פה כמה דברים, אמרנו שיש פה סגירת מעגלים, דוד סוגר כמה מעגלים שנשארו פתוחים. יש איזושהי המשכיות, ששלמה הופך ככה לחלק מהרצף. גם מדובר פה לפחות בשני, שמעי ויואב הם שני אנשים עם הרבה כוח. שמעי היה יורד בראש 1,000 איש מבנימין, הוא ממשפחת שאול. מדובר באנשים שיואב הוא באדם שבכוחו להמליך ולהוריד אנשים. דוד לא רק דואג פה לממלכה שלו, יכול להיות שבאמת דוד לא היה סוגר איתם חשמון אם הוא לא היה דואג פה לממלכה של שלמה. מיד נראה שזה באמת ככה, כתוב הממלכה נכונה ביד שלמה, ברגע שהם מתים, הממלכה נכונה ביד שלמה. אבל עוד דבר אחד שאני חושב שיש פה, אני חושב שדוד צופה את הבעיה של ממלכת ישראל. ולעניות דעתי, הבעיה שדוד צופה אותה, ככה נראה לי מלפי האנשים שהוא בוחר זה, זה פיצול הממלכה. הסיבה שדוד לא הורג את שמעי, ובאותו רגע, הוא שדוד לא רוצה לפצל את הממלכה ולהרוג את שמעי, שהיה כנראה אדם חשוב מאוד משבט בנימין, ובאותו רגע הוא בא עם 1,000 איש מבנימין, שהמשמעות של זה היא שגם שבט בנימין, שבטו של שאול, מקבל את מלכות דוד אחרי מרד אבשלום, המשמעות של זה היא אחדות הממלכה. כן? הפחד הוא, שמעי באותו מידה, הרי ברגע שהיה את מרד אבשלום, שמעי הרים ראש. הפחד הוא שברגע ששמעי יהיה זהה חולשה אצל שלמה, הוא ירים ראש. תהרוג אותו. יואב הוא בן אדם שהוא קנאי מאוד למלכות בית דוד. עליו עמדה מלכות בית דוד. אבל שלמות הממלכה אף פעם לא עמדה כנגד עיניו. הוא תמיד העדיף את החשבונות האישיים שלו על שלמות הממלכה. הדוגמה הקלאסית לזה זה הריגת אבנר, סגירת חשבון אישי על אופציה של הסבת המלוכה לבית דוד בשלום. הדוגמה הבאה לזה היא מרד אדוניהו. יואב תומך באדוניהו כנראה בגלל שהוא רוצה לשמור על המעמד שלו מול בניהו בן יהודה. יואב כבר די מבוגר בגיל בשלב הזה. אם יואב התחיל עם דוד והוא הולך איתו לאורך כל ה-40 שנה, יואב הוא כבר בן אדם מאוד מבוגר. זה יואב תמיד דואג, אני אגיד יותר מזה, אפילו אדוניהו הוא אחד ששלמות הממלכה לא בראש מעייניו. כאשר מתואר מי יורד עם אדוניהו להמלכה, אז כתוב אנשי יהודה, אנשי יהודה הם אלה שהולכים איתו. נכון, ככה אני זוכר בעל פה, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל אני זוכר את זה. כל איש יהודה. כן, ולכל אנשי, ויקרא את כל אחיו בני המלך, ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. כלומר, הוא הולך עם איש יהודה, הוא בעצם מחזיר את הגלגל אחורה, שהמלוכה תהיה של שבט יהודה. אחרי כל מה שדוד עשה והשתדל והשקיע, שהמלוכה תהיה כלל ישראלית, בירושלים, שהיא עיר לא בשבט יהודה ולא בחברון, ולא ממנה אנשים שהם רק משבטו, בא אדוניהו ומחזיר את הגלגל אחורה, ויואב הולך איתו. אז יואב הוא גם איש כזה, וגם שמעי הוא איש כזה, וברזילאי הוא בדיוק ההפך מזה, כי ברזילאי הוא גלעדי. מאיזה שבט הוא? כן, או בנימין או מנשה, אבל הוא ודאי מבני יוסף. והוא, למרות אפילו שאני אגיד יותר מזה, שכנראה היה לו סיבות טובות שם, אולי לסגור כמה חשבונות עם דוד, כן, דיברנו עליהם שנה שעברה, הוא הולך עם דוד. ולכן כל הסימן, כל מה שדוד מצווה בסופו של דבר, הכל מורה לנקודה אחת, אני חושב, שלמות הממלכה, ישראל עם יהודה. זה הסכנה הגדולה שעומדת בפני שלמה. האם שלמה פועל נגד הסכנה הזאת? אני חושב שבשני דברים הוא לא פועל, כמו שנראה מיד, בשני דברים שלמה לא עושה את זה, וזה בעצם רמזים מקדימים למה שיהיה בהמשך. לא בימי שלמה, בספר מלכים. כן, זה רמזים מקדימים למה שיקרה בספר מלכים. וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. כן, דוד, רק מלכי בית דוד נקברים בתוך העיר. יש זיהוי, אני לא אכנס לזה עכשיו, איפה בדיוק קברי בית דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה בחברון, 40 שנה בחברון מלך 7 שנים, וירושלים מלך 33 שנים, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. כן, אז עד כאן סוף, זה סיכום של ימי דוד. גם ושלמה ישב, זה סיכום של ימי דוד. עכשיו אנחנו עוברים להמשך, להמשך לסיפור קיום הצבא. בזמן יש לנו קיום הצבא. היינו מצפים שקיום הצבא יהיה מיידי, לא ככה. מופיע פה סיפור באמצע הנושא. ויבוא אדוניהו ובן חגית אל בת שבע אם שלמה, ותאמר השלום בואך, ויאמר שלום. זה כבר מוזר, הוא מגיע אבל היא מדברת. ויאמר דבר לי אלייך, ותאמר דבר. טוב. ויאמר את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועלי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותסוב המלוכה ותהי לאחי כי מאדוני הייתה לו. ואתה שאלה אחת אני יכולי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי, ותאמר אליו דבר. טוב, זה לא השתנה מהשתי דקות האחרונות, היא עדיין אומרת לו דבר. עד עכשיו הרבה הקדמות הוא עשה, כן, דבר ראשון הוא מגיע, היא שואלת שלום, דבר לי אלייך, כן, הרבה הקדמות לשאלה. ויאמר אמרינה לשלמה המלך כי לא ישיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה וישתחו לה, וישב על כיסאו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. טוב, זה כבר מעמד, כן, היא לא סתם זה, היא אם המלך. ותאמר, שאלה אחת קטנה, כן, היא מוסיפה פה את הקטנה הזה. אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי, ויאמר לה המלך, שאלי אמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו, הוכיחה לאישה. ויען המלך שלמה, ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולא ולוי, אתר הכהן, וליואב בן צרויה. שלמה אומר למה, את לא הבנת את השאלה? כשהוא מבקש את אבישג, בעצם מה הוא מבקש? זה לגיטימציה למלוך. אנחנו מכירים את זה, זה לא חדש. לשאת, כשמלך לוקח את אלמנתו או אשתו של מלך קודם, זה בעצם מלוכה, ואתנה לך את נשי אדוניך בחלקך. ככה אומר נתן לדוד. אין? מה? נכון, אבל זה אתה ואני יודעים. נכון? אבל איך היא נתפסת בעיני העם? כי אישה שהייתה אצל המלך, הייתה, איך תדע, כן? אתה ואני יודעים שהמלך לא ידע. מה? לא, לא היו בדיקות גינקולוגיה. אני מניח שלא בדקו את זה.
לא, אבל חששה של אם הוא רוצה את אבישג, זאת אומרת, הוא רוצה את
המלוכה. השאלה היא, אתה שואל על בת שבע?
כן.
זו שאלה מאוד מאוד, זו שאלת השאלות של הסיפור הזה. כלומר, מה ששלמה אומר, שכולם אנחנו מכירים את זה מראובן עם בלהה, מלך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, אנחנו מכירים את זה מי? אבשלום, שהוא שוכב עם פילגש אביו, ועוד הקבלה בין אבשלום לאדוניהו, אפילו הקבלה אולי חזקה מאוד. הרי כשאנחנו הסברנו את מעשה אבשלום, מה שאבשלום עושה שם, ולבוא על פילגש אביו, זה מעשה שיש לו אמירה, שתי אמירות, חוץ מהאמירה של אני המלך, יש לו אמירה של לעשות מעשה שהוא בלתי הפיך, אין לו דרך חזרה, כן, אי אפשר אחר כך להשלים יותר, זהו, עשית מעשה שעכשיו קרע. וגם פה המעשה הזה אומר שלמה, זהו, וזה נגמר, אין דרך חזרה, מקודם סלחתי לו, עכשיו אין דרך חזרה. על דבר כזה, זה כבר מרד גמור, על זה אני הורג אותו, כן? אז איך בת שבע לא ידעת? אז הרד"ק באמת אומר שהיא לא ידעה, היא הייתה תמימה, היא לא הבינה. מה היה? אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, נכון? אבישג הייתה אצלו.
לא, אבל בת שבע הייתה
בסיפור. אולי בת שבע היא חושבת שהיא לא הייתה, אבל היא לא יודעת איך זה יתופס בעיני העם. מי, בת שבע? איך יכול להיות? אבל היא אמא שלו. היא יודעת מה יקרה לה אם אדוניהו יעלה. אתם יודעים, כשאדוניהו רץ אל המזבח, בסוף, כששלמה מולך, אפשר ללמוד מזה מה הוא היה עושה אם הוא היה מולך. הוא היה מחסל את שלמה, נכון? לפי זה שהוא מפחד משלמה, אפשר להבין שכאילו הוא מבין שזה, כאילו המעשה המיידי זה לחסל את המועמד השני. אין ברור שאם אדוניהו, מה עובר לבת שבע בראש?
אפשר להגיד
שבת שבע רצה
לעשות שלום בין האחים, כן?
מצוין, אז זה תשובה שמביא המלבי. המלבי מביא את התשובה הזאת, לפני כן נביא עוד תשובה. לא זוכר, מי הביא אותה גם במפרשים. המפרשים מביאים פה על שלוש דעות. הרד"ק אומר שזה תמימות הייתה. נדמה לי המצודות כותב שהיא הביא, היא חשבה שאדוניהו קיבל את מלכות שלמה. זה מה, ולכן הוא עשה את כל ההקדמה הזאת, כן? כל ההקדמה. מעת השם היה, כי מעת השם הייתה אליו, נכון? איך הוא אומר? כי מהשם הייתה לו. כן, אז היא חשבה שאדוניהו כבר השלים עם קבלת, עם זה ששלמה המלך, ולכן אפשר לתת לו את אבישג, למרות שהיא יודעת מה המשמעות של זה. המלבים אומר את מה שאתה אמרת, והוא אומר, כן, היא חושבת שיש, בעצם אדוניהו, מה אדוניהו אומר? אדוניהו אומר, תשמעי, אני הייתי אמור להיות המלך, אבל מעת השם הייתה לו, השם, מעת השם זה נהיה לשלמה, בואי לשמור על היחסים טובים וזה, אם אני, יש לי רק בקשה אחת, אני רוצה את אבישג, והיא חשבה שזה, היא יודעת שיש לזה משמעות, אבל היא אמרה, כן, באמת הגיע לו מלכתחילה, זה אולי יעשה שלום ביניהם, כן? ואז יהיה שלום, המלבים אומר, בידידות, חברות, כן? כי אם שלמה ילך לקראתו וייתן לו משהו, אז אולי באמת זה יעצור את הסכסוך הזה. ככה מסביר המלבים. כן, א', מהשאלה שלה אתה מבין שהשאלה, שהיא לא, שהיא עדיין חושבת שהוא מורד, נכון? השלום בואך. כן, זה כבר אומר שלא מתייחסים אליו כאחד שאפשר לסמוך עליו. אני חושב שאדוניהו הוא פשוט טקטיקן. כלומר, הוא מגיע והוא מתיישב, הוא דופק בדלת, ברור שהוא בא במיוחד, ונכנס. ולא מדבר, כן? אז היא אומרת לו, מה, שלום בואך? ובמילים אחרות, מה, אתה עוד פעם, אתה עדיין עם המרד או זה? אז הוא אומר לו, שלום. לא, כן, ואז הוא אומר, מה? דבר לי אלייך. ולא אומר מה הדבר. אז היא אומרת, הוא בעצם מה שהוא עושה, אז היא אומרת לו דבר, הוא בעצם מעביר אותה לצד של הסקרנות, זאת שמנסה לשאוב, הוא אומר, לא, אני לא רוצה להגיד לך, את באמת לא, גם אם אני אגיד לך את זה, את לא תעשי את זה, אז עזבי, אז אני לא אספר לך. לא, תגיד, אל תדאג, יהיה בסדר. הוא בעצם בזה שהוא נמנע מלספר, לא רוצה להגיד שהוא משתמש באופי הנשי שלה, כן? לא להוציא את ההקלטות, אז בעצם בזה שהוא לא אומר, הוא דווקא מעביר אותה לצד, שבעצם יוצר לה איזושהי מחויבות כן לעשות את מה שהוא, נכון מאוד, בדיוק ככה, רק שם הפוך. נכון, נכון מאוד, וגם פה. כי לא אשיב את פניה.
זה שלא אשיב את
פניה, רק בהבדל קטן, נכון? כשאדוניהו אמר, אל תשיבי את פניי, הכוונה אל תשיבי את פניי ותבקשי את זה משלמה. כשבת שבע אומרת אל תשיב את פניי, מתכוונת שתיתן לו אותה, נכון? זה כבר מעבר לזה. אחד, יש פה רמיזה, כן. בקול, בקול? אתה עם הרדק. לא, אבל לקחת אישה של מלך, יש לזה משמעות בתנ"ך. ואת נשי אדוניך וחלקיך, נכון. גם לא רק, אגב, לא רק בתנ"ך, בכל התרבויות הקדומות, חז"ל אומרים על אחשוורוש, אנחנו יודעים את זה גם היסטורית, שהוא לא היה משושל את המלוכה. בכל התרבויות הקדומות, שהיה מלך, רוצה להגיד, הורדוס, עם מרים, חשמונאית. זה נותן לגיטימציה. מה? כן. לא, אז בסדר, זה בקשה שיש לה אמירה. לא, זה לא לקרב אותו למלכות. זה נותן לו, זה הופך, מי שנושא מלכה הופך למלך. זה מה שזה אומר. זה מה שאמרתי על הורדוס ומרים. אתה נושא את מרים החשמונאית, היא מלכה, אז אתה מלך. אז בסדר, אז לכן אמרנו, אז הרד"ק אומר תמימות. שהיא לא חשבה, זה קצת קשה, לדעתי לאור הפרק הקודם, רואים את התחכום של בת שבע שם, בפרק הקודם, קשה להגיד שהיא לא הבינה את השאלה. היא הבינה, ואמרה, שאלה אחת קטנה. אני רק אעיר שהמילים, הביטוי הזה, אחת קטנה, מופיעה כבר בהקשר של בת שבע, במשל כבשת הרש. והיא נאמרת על בת שבע בעצמה. ולרש אין כל קין כבשה אחת קטנה. מה זה אין קין כבשה אחת קטנה? אז יש לו אחת קטנה, זה כל עולמו של הרש, נכון? ביחס לעשיר זה אחת קטנה, אז זה הפוך על הפוך. מה שלאחד זה בקשה אחת קטנה, בצד השני מה זה? זה הכל, זה בדיוק הרמז, זה בדיוק מה שכתוב כאן. שלמה באמת אומר, זה בקשה קטנה? זה הכל, שאלי לו המלוכה. כן, זה הכל, בעצם אז הבקשה אחת קטנה, עם הסתירה מאחוריה, בקשה מאוד מאוד גדולה.
זה לא מוליד
של לשאת את אשת אביו? של לשאת את אשת אביו, אז זו שאלה מאוד טובה. היא לא הייתה אשתו, כן? השאלה היא מה הדין של פילגש, כאילו, האם פילגש היא נכללת בכלל או לא, וכולי, שאלה טובה, כן? אפילו אם בוא נגיד שכולם ידעו שהוא לא נשא את אבישג, כן? והיא לא התחתנה איתו ואז מותרת לו, כן? זה סמלי, ברור שיש פה עניין סמלי, כן? שלמה אומר, זה מחזיר אותנו למרד, הלא הוא, כי הוא הכי הגדול ממני, ולא הוא לאביתר הכהן, הוא ליואב בן צרויה. וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. בעצם אדוניהו מזהה בזה ששלמה לא חיסל אותו, באותו רגע הוא מזהה חולשה, כן? ועכשיו הוא מנסה לחזור אל, כן? להמשיך איזה. אז למי שכבר פעם אחת מרד, אסור לבקש בקשות כאלה. אדוני... כן, זה כמו הנחש, זה כמו הנחש בגן עדן, אני חושב, דרך האישה. לא, יש איזה משמעות סמלית, גם בת שבע יודעת שיש לזה משמעות סמלית, אולי כולם יודעים שאבישג לא באמת הייתה אשתו של דוד, יכול להיות, כן, וזה רק סמלי. בת שבע אומרת, המעשה הסמלי הזה אולי יעשה שלום ביניהם, כמו שאומר המלבים, כן? שלמה אומר, המעשה הסמלי הזה, ממי שכבר פעם אחת ניסה, זה מרד גמור. כן, אבל ברור שאדוניהו ברור מכוון למשהו, הוא יודע שבת שבע יהיה דרך להיכנס פנימה, כאילו. כמו, ממש כמו הנחש בגן עדן. ואתה חי אדוני אשר חינני ויושיבני על כיסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, בית מלוכה, כי היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימות. וזה פותח את הפתח למה לעשות? את כל, כן, לכאורה לסגור את הצבא, אבל זה לא רק הצבא. ולוויתר הכהן אמר המלך הנתות לך על שדך. מה, לוויתר הוזכר בצבא? לא הוזכר בצבא. איזה חשבון נסגר איתו עכשיו? חשבון מרד אדוניהו הקודם. אם אדוניהו לא היה עכשיו מתחיל מחדש, לא היה שום טעם לפתוח את זה עכשיו, אבל אם אדוניהו המרד עוד לא נגמר, אז עכשיו סוגרים כבר את הכל. ולוויתר הכהן אמר המלך, הנתות לך על שדך, כי איש מוות אתה, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי, ויגר לשלמה את אביתר מיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. יש פה איזה פסגת הסגר, אולי לא נאריך עליה היום, פעם אחרת ננסה להסביר עליה קצת, סיפור אביתר ובית אלי. יש פה סגירת חשבון ארוכה עם בית אלי, אנחנו רואים שהחשבון עם בית אלי לא נסגר בספר שמואל, וכאילו בית צדוק, כן, בית בית הכהונה המקביל, הוא כאילו הוא מתחיל את ספר מלכים. מכאן ואילך הוא מלווה את ספר מלכים. יש פה איזה סגירה של חשבון מאוד מאוד ארוכה, שיש מקום לבדוק למה היא נסגרת דווקא כאן, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. איפה כתוב את זה? רק בשנה הראשונה, נכון? לא יודע, כאילו האמת היא אנחנו לא יודעים מתי זה היה, אבל כאילו סביר להניח. בעיקרון הכהן של שלמה זה צדוק. הוא גם המליך אותו, הוא גם זה שמשך אותו. אביתר, הדבר היחיד שהוא עשה רע זה שהוא היה עם אדוניה.
אבל בשלב שאדוניה עשה את הסעודה הזאת, הוא לא עשה, זה לא היה מרד,
אותו
דבר.
לא, עכשיו מתברר...
זה הצהרת כוונות, אמרת.
כן, זה היה הצהרת כוונות שהיא... כנראה שהוא אפילו... או שהוא היה מודע, כמו שאמרנו, לזה שיש הבטחה לאבשלום, או שזה שאתה עושה הצהרת כוונות כשעדיין המלך חי ולא הודיע, זה גם סוג של איזה.
בסופו של דבר, אחר כך, הם לא
עשו
שום דבר.
מה עשו רע? לא הרגו אותו על זה. הרגו אותו על זה, לא הרגו אותו על זה.
רק כי לא יכלו.
מה?
רק כי טכנית לא יכלו.
את מי? את אביתר? לא, הוא מגרש אותו. לא יודע למה.
הוא לא יכול להרוג אותו.
לא, הוא יכול להרוג אותו. ויאמר זה לא עמיתך, כי נשאת את ארון השם אלוקים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל... כן, בגלל שהיית עם דוד בכל הנדודים שלו. גם את יואב, לכאורה, אם זה היה רק על המרד, לא היו הורגים אותו, אני חושב. בואו תראו אצל יואב. והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. כולם מכירים את חז"ל, נכון? הזכרנו אותם. אחרי אבשלום לא נטע, מה צריך להגיד את זה כאן? אומרים חז"ל, ביקש לנטות ולא נטע. איך חז"ל יודעים שביקש לנטות? אז זה כל הסיפור של שנה שעברה. ביקש לנטות, יואב מביא את אבשלום כדי שהוא ימלוך. זה הסיבה שהוא מביא את אבשלום לבית דוד. רק בסוף עובר ביניהם חתול שחור, בגלל טעות של אבשלום כמובן. ולכן יואב לא מצטרף למרד. וינס יואב אל אוהל מועד ויחזק בקרנות המזבח. ויוגד למלך שלמה כי נס יואב אל אוהל אדוני והנה אצל המזבח וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע לאמור לך פגע בו. תהרוג אותו. הולך בניהו אל אוהל יואב ויבוא בניהו אל אוהל אדוני ויאמר אליו כה אמר המלך צא. ויאמר לא כיפו אמות. וישב בניהו את המלך דבר לאמור כה דיבר יואב וכה אמר אני מאוד תמוה. מה שלמה אמר לבניהו? תהרוג אותו. למה אי אפשר? נו, אבל מה, אז תראה את המיד. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו. אפשר או אי אפשר להרוג אדם שנמצא על המזבח? מה? מה? על המזבח, ויחזק בקרנות המזבח. כדי להחזיק בקרנות המזבח בדרך כלל צריך לעמוד על הסובב. בסדר? תראים את הסובב, מדרגה שנמצא. צריך להיות על המזבח, או למעלה לגמרי. נו, אבל הוא אומר לו, תהרוג אותו שם. תשובה, בואו נראה את המשך דברי שלמה. ואסירות דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי, והשיב אדוני את דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, ויאגם בחרב, ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר ושר צבא ישראל, ואת המסע בין יתר שר צבא יהודה. הסבר. יש שתי אשמות, יש שתי סיבות להרוג את יואב. סיבה אחת זה שהוא היה שותף למרד אדוניהו. זה סיבה אחת. כן? סיבה שנייה זה, כן, אולי אפילו שלוש, כן? אשר עשה לי, כן, או מה שהוא עשה לדוד. אבל יש עוד סיבה שבגללה צריך להרוג אותו, וזה שהוא רוצח במזיד. כשאדוניה בא בפעם הראשונה אל יואב, והוא בורח ומחזיק בקרנות המזבח, ושלמה אומר לבניהו, הוא הולך פגע בו, מה מבין בניהו? מה צריך להגיד לו? צריך להגיד לו לצאת, למה אי אפשר להרוג אותו? אומר הרמב״ם בהלכות, מזבח קולט חייבי הרוגי, חייבי מיטה למלכות. אם יש מישהו שהוא חייב מיטה למלכות, המזבח קולט אותו. אבל רוצח במזיד, מזבח לא קולט אותו. גם עיר מקלט לא קולטת רוצח במזיד. אומר שלמה לבניהו, לא הבנת. אני לא שולח אותך להרוג אותו רק על זה שהוא היה במרד אדוניהו. לא על זה אני סוגר איתו את החשבון. הוא רוצח. אפשר להרוג אותו גם על המזבח. זה התשובה, זה בעצם מה שזה. בניהו חושב שזה הדבר אחד, זה וכך פוסק הרמב״ם. בהלכות והלכות רוצח, ככה פוסק רוצח בשמירת הנפש, ככה פוסק שבאמת המזבח קולט חייבי מיטה למלכות, אבל אינו קולט רוצחים במזיד, ככה כותב הרמב"ם בהלכה, וזה מכאן, ממש מכאן מהסיפור עם בנייהו בן יהוידע.
ומה היה סיפור להוציא אותו מכוח?
שלמה פה אגב רומז, עוד שנייה אחת, שלמה, שזה עוד פחות כבוד כנראה למקדש. שלמה כנראה רומז כאן באיזשהו מקום קטן, אני חושב, גם דוד אולי רמז לזה, שבאיזשהו מקום, וזה קשור למה שמודי יאיר מקודם, ויאירו פה מקודם גם כן, לגבי האם הוא לא, האם לא היה פה גאולת דם, כן? אז גאולת דם, זה משמע שם גם בוויכוח בגמרא, תלוי גם בלמה הוא הרג אותו, בסדר? ומה ששלמה ודוד רומזים, שהסיבה שיואב הורג את אבנר ואת המסע, או ליתר מתחיל מהמסע, הסיבה שיואב הורג את המסע היא ודאי לא גאולת דם, אלא מה היא? חז"ל אומרים אולי היה מורד במלכות. מה בוודאי הייתה הסיבה? הסיבה העיקרית שבגללה יואב הורג את המסע, שהוא תפס את מקומו כשר צבא אחרי שיואב הודח. זה הסיבה העיקרית. ולמה שאומר פה דוד, את אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, וזה מה שאומר פה שלמה, את שר צבא ישראל ושר צבא יהודה. באיזשהו מקום המניעים של יואב לא היו טהורים. הוא לא הורג אותו רק על הנקמת דם, הוא לא הורג אותו רק על המורד במלכות, הוא הורג אותה מתוך אינטרסים אישיים בסופו של דבר, כן, וזה, כן, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו ויארגם בחרב ואביד עת וכו'. זה מה שהוא רומז. ושב ודמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעולם, ולדוד ולזרעו ולביתו ולכיסו יהיה שלום, שלום עד עולם מעם אדוני. הסבר, כל עוד, אם יש רוצח שחייב מיתה, הדמים, זה נשאר באוויר כאילו. כל עוד לא הרגו את הרוצח, זה הדמים עכשיו על ראש דוד, כי הוא לא עשה את הדין. ורק עכשיו שסוגרים את החשבון עם יואב, זה שאלנו אז למה הוא לא הרג את יואב, אמרנו. או שהוא היה כפוי טובה, לא יכל להרוג אותו אחרי שהוא הציל אותו, יכול להיות גם, ויש הטוענים ככה במפרשים, שהוא לא היה חזק מספיק. דוד לא יכל להרוג את יואב, כי יואב היה מאוד חזק בתקופתו. עכשיו כבר יש את בנייהו בן יהוידע, דוד לא יכל בלעדיו. עכשיו יש את בנייהו בן יהוידע, אפשר להסתדר בלעדיו. כן. ויעל בנייהו בן יהוידע ויפגע בו וימיתהו ויקבר בביתו במדבר. חז"ל דורשים את זה לחיוב, את המילים האלה, בביתו במדבר. ויתן המלך את בנייהו בן יהוידע תחתיו על הצבא, ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. ומזה משמע שיש פה סילוקה מעמדות מפתח כדי לתת אנשים נאמנים, את אותם אנשים שאנחנו מכירים, בנייהו וצדוק, כן? אז הנה ממנים אותם לעמדות מפתח. וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו, אתם יודעים מה? שעה שבע, נעצור כאן, אני לא רוצה לעצור, בפעם הבאה נגמור את שמעי וכבר נמשיך לתוך סיפור בת פרעה. חזק וברוך.